Okay, נתחיל. אנחנו בענייני ספק, כן? סטטיסטיקה וספק, ומקווה לסיים היום את עניין הספק, ואני רוצה רק להקדיש את הפעם הזאת לנושא של ספק ספיקה. ראינו שיש, בשיעור הקודם דיברנו על זה שיש סדרה של הקשרים הלכתיים שבהם ההלכה אומרת לנו שהולכים לקולא גם מדאורייתא, גם, זאת אומרת, גם בספק דאורייתא, ספק אבל, ספק בכור, מעשר, ממזר וכן הלאה, ספק עולה בחוץ לארץ, ספק טומאה ברשות הרבים. בכל המקומות האלה יש חידוש של התורה שאפילו שזה ספק דאורייתא הולכים לקולא. ראינו שברמב״ם יכול להיות ש... כן, הרי הרמב״ם אומר שהולכים לקולא בכל הספקות דאורייתא, מדאורייתא. רק מדרבנן צריך להחמיר. אבל במקומות האלה כולם מסכימים שהולכים לקולא. ויכול להיות שהמקור הוא ספק ממזר, דיברנו על זה. יש עוד הקשר אחד שבו אם אני נמצא בספק, למרות שהוא דאורייתא, אני הולך לקולא, וזה מצב של ספק ספיקא. ספק ספיקא זה מצב שבו יש לי ספק כפול, או שתי נקודות שבהן אני מסתפק. ואם יש לי שתי נקודות שבהן אני מסתפק, אז אני הולך לקולא. ולמרות שזה ספק דאורייתא. אז למשל, מישהו שמצא, כן, התחתן, ואחרי, כן, שקיים יחסים עם אשתו, בא בטענה של פתח פתוח מצאתי. בסדר? יש שאלה אם ה... לא שאלה, אלא אם האישה נבעלה, זאת אומרת, אם היא לא בתולה, אז כתובתה היא מנה ולא 200. אם זה מקח טעות, אז בכלל אין שום דבר, אבל כתובתה מנה ולא 200, ויש דיונים בפרק ראשון של כתובות, הרבה דיונים, מה קורה במצב כזה שהוא טוען פתח פתוח מצאתי, האם הוא נאמן, לא נאמן, האם חוששים, לא חוששים, וזה מכניס שם אותנו למצבים, לשיקולים של ספקות. יש לפעמים מצב של ספק בודד, יש לפעמים מצב של ספק ספקה, ואז הולכים לקולא, למשל, ספק אם היא נבעלה תחתיו או לא נבעלה תחתיו, אם היא הייתה בעולה קודם אז זה משהו אחר, אם היא נבעלה תחתיו אז היא אסורה לו, אם היא נבעלה קודם אז כתובתה יורדת למנה, אבל אם היא נבעלה תחתיו אז היא גם אסורה לו, אסורה על הבעל ועל הבועל, אבל מצד שני אם זה היה באונס אז לא, אז יש ספק תחתיו ספק לא תחתיו, וגם אם נבעלה תחתיו ספק באונס ספק ברצון. אז לעניין ה... יש דיון אחד לעניין הכתובה, האם כתובתה יורדת מ-200 למנה, ויש עניין שני לגבי השאלה אם היא נאסרת עליו. לגבי השאלה אם היא נאסרת עליו זה ספק ספיקא. ספק אם היא נבהלה תחתיו או לא תחתיו, וספק גם אם היא נבהלה תחתיו, האם זה באונס או ברצון. והיא נאסרת אך ורק אם היא נבהלה תחתיו וברצון. שני התנאים צריכים להתקיים. אם על כל אחד מהם יש ספק, אז אנחנו בעצם נמצאים במצב של ספק ספיקא. אפשר, כן, לתאר את זה הרבה פעמים בצורה של מין עץ בינארי כזה, הנה פה אני פשוט אעשה את זה, נגיד יש לי שתי אפשרויות וכל אפשרות כזאת מתפצלת גם היא לשתי אפשרויות, אוקיי? זאת אומרת, כאן למשל, אני דן האם...
אם נבהלה, לא?
לא, זה שהיא נבהלה זה ברור. שאלה אם תחתיו או לא תחתיו, אני פשוט לא רואה... הנה הטקסט. חיפשתי טקסט פשוט. כן? אז פה אני מסתפק האם תחתיו או לא. אם זה כן תחתיו, אוקיי? אז אני מתלבט האם באונס. אוקיי, okay, זאת בעצם המפה. בסדר? הספק הראשון, פה יש... לא משנה, לא... נעזוב את האסתטיקה. יש פה ספק ראשון אם זה תחתיו או לא תחתיו, כן או לא. אם כן תחתיו, ספק בואו נספק ברצון, אם לא תחתיו, עכשיו גם מסתפק, האם ספק, בואו נספק ברצון. עכשיו אני שואל את עצמי, מתי היא נאסרת עליו? זה רק אם היא נבלה תחתיו, זאת אומרת, התשובה הזו היא כן, וזה קרה ברצון ולא באונס. זאת אומרת, רק פה, רק, ב, רק, ב, רק ב, בענף הזה, רק אם אני נמצא פה, אז היא נאסרת. אם אני נמצא פה, פה או פה, אז היא לא נאסרת. ולכן, אתם יכולים לראות שבעצם, יש במצב של ספייק ספייקה, יש פה למעשה, נגיד אם היה רק ספק האם תחתיו או לא תחתיו, אבל ידוע שזה היה ברצון. כל השאלה אם זה תחתיו או לא תחתיו, אז זה היה ספק אחד. כן או לא. אם זה תחתיו, אז היא נאסרת. אם זה לא תחתיו, אז היא לא נאסרת. זה מצב של ספק, למה? כי יש שתי אפשרויות, שבאחת מהן היא נאסרת ובשנייה לא. בזה ספק דאורייתא לחומרא. יש פה ספק באיסור דאורייתא, ואם זה ספק, פירוש הדבר, יש שתי אפשרויות שבאחת מהן אסור ובשנייה מותר, אני צריך ללכת לחומרה. פה במצב של ספק ספק יש לי ארבע אפשרויות. ארבע אפשרויות בעצם אומרות לי, פה היא נאסרת עליו, פה היא לא נאסרת, פה לא נאסרת, פה לא נאסרת. אז יש אחת מתוך ארבע אפשרויות שהיא נאסרת, לא אחת מתוך שתיים. במצב כזה אני הולך לכולה. זה נקרא מצב של, 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 של ספק ספקה.
כשזה לא תחתיו, כשזה לא תחתיו, אונס או לא אונס, זה לא משנה, נכון?
נכון. זאת אומרת, זה היה יכול להיות באונס, היה יכול להיות ברצון, רק אין לזה השלכה הלכתית.
אוקיי.
אז זה נקודה חשובה, כי... טוב, עוד רגע נראה, נדבר על מתהפך וכו', אז נחזור לנקודה הזאת אולי. אז זה המקרה של ספייק ספייקה. עכשיו, זה דין מוסכם בשס, שבמצב של ספייק ספייקה אפשר ללכת לכולה גם בדאורייתא. השאלה היא למה? עכשיו, על פניו, לפי הרמב״ם זה מובן מאליו. למה? כי הרמב״ם הרי אומר שספק דאורייתא הוא בעצם לכולה. רק מדרבנן צריך להחמיר, אבל מדאורייתא הולכים לכולה. זאת אומרת, אז רגע לפה, אז בעצם יוצא ככה, אם היה ספק אם תחתיו או לא תחתיו, הספק הזה, אז בעצם החובה לחשוש, אם הייתי בספק, החובה לחשוש שהיא הייתה תחתיו, שזה קרה תחתיו, היא חובה מדרבנן. נכון? עכשיו, החובה לאסור אותה עליו היא מדרבנן, וגם לגביה יש לי ספק, כי הרי שלה אם זה היה באונס או ברצון. אז בעצם שלפי הרמב״ם יוצא שאני נמצא במצב של ספק דרבנן. ספק איסור דרבנן. נמשיך לבוא עליה, זה בעצם ספק איסור דרבנן. ספק דרבנן לכולה. ספק דאורייתא הוא לכולה מדאורייתא, אבל מדרבנן צריך להחמיר. אבל ספק דרבנן זה ודאי הולכים לכולה גם מדרבנן. זאת אומרת, זה בפועל, למעשה, אפשר ללכת לכולה. ודיברנו על זה שאולי מן הראוי להחמיר, אבל ברור שמן הדין, ספק דרבנן הולכים לכולם. לכן לפי הרמב״ם הדין של ספק ספקה הוא מתבקש, כי הספק הראשון בעצם אומר לי שלכל היותר יש לי פה איסור דרבנן, והספק השני אומר לי שיש לי ספק האם יש פה איסור דרבנן. ברגע שיש לי ספק אם יש פה איסור דרבנן, אני יכול ללכת לכולם. אז ההסבר של ספק ספקה לפי הרמב״ם נראה לכאורה מובן, ובאמת יש מן המפרשים שמסבירים ככה את דין ספק ספקה לפי הרמב״ם, לא כולם מסכימים. זאת אומרת, יש מפרשים, שמעון שקופ דן בזה ועוד, יש מפרשים שטוענים שגם לפי הרמב״ם זה לא עדין של ספק עד הרבנן. אבל זה ההסבר המתבקש לשיטתו. מה קורה לשיטת הרשב"א? אותו חשבון עצמו לשיטת הרשב"א צריך להוביל אותנו שבספק ספק אני צריך להחמיר. למה? כי יש לי פה ספק ראשון אם תחתיו או לא תחתיו. אם אני לא יודע, אני צריך חייב להחמיר ולהניח שזה היה תחתיו. עכשיו, החובה הזאת להחמיר שזה היה תחתיו היא חובה מדאורייתא, לפי הרשב"א. כי ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא, לפי הרשב"א. ואם על זה יש לי ספק, האם זה היה באונס או ברצון, אז בעצם זה ספק הדאורייתא. ספק הדאורייתא, שוב פעם, צריך להחמיר. לכן יוצא שלפי הרשב"א, בעצם אפילו ספק ספק ספיקה, או ספק 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 ספיקה, גם היה צריך להחמיר. כי הם כולם ספק הדאורייתא. ולכן בעצם, לפי הרשב"א באופן עקרוני, דין ספק ספיקה לא ברור. למה, למה, למה אפשר להקל בספק ספיקה? יש שני הסברים בשיטת הרשב"א. שני הסברים שרווחים בשיטת הרשב"א. הסבר אחד, בעצם ההסבר הזה מופיע ברשב"א עצמו, שספק ספקה פועל מדין רוב. אנחנו יודעים שהולכים אחר הרוב, גם בהלכות דאורייתא. וברגע שאני נמצא בספק בודד, אז אין רוב, יש צד לפה וצד לפה, 50-50. אבל אם אני בספק ספקה, אז יש בעצם 75% לפה, 25% לפה, שלושה צדדים מול צד אחד, ולכן אפשר ללכת לכולה. זה בדיוק מה שדיברתי בשיעורים הקודמים, על השיקול התוצאתי, למה בספק מחמירים וברוב אפשר להקל. זאת אומרת, רוב לכולה, אני מקווה, כי שרוב הסיכויים הם לכולה, אז אפשר להקל וזה לא נכנסים פה דיני ספקות. אז אני אומר, כי המחיר הוא כזה שאני לא רוצה לאסור עליך את רוב האפשרויות המותרות בגלל המיעוט, החשש שאני נמצא במיעוט האסור. בספק, אני אוסר עליך את אותו שיעור שבמקום אחר היה אסור עליך, ואת אוסר את המותר באותו שיעור שהיה אסור לך, כמו בביטול ברוב ראינו את זה, ולכן שם דורשים לך להחמיר. אז זה שיקולים התוצאתיים שדיברנו עליהם. במקרה של ספייק ספייקה, השיקול התוצאתי דומה מאוד לשיקול של רוב. בעצם אני לא רוצה לאסור על עצמך, נגיד, את האישה הזאת, כאשר יש שלושה צדדים שהיא מותרת, ורק צד אחד שהיא אסורה. שלוש אפשרויות שאני אסרתי עליך בעצם אישה שהיא מותרת לך. השלוש אפשרויות אני לא מוכן לאסור בשביל ללכת על בטוח לגבי החשש של אפשרות אחת. אם זה אפשרות אחת מול אחת, אז כן. אם זה אפשרות של שלוש מול אחת, אז לא. זה התפיסה שספק ספקה פועל מדין רוב. כמובן, ספק ספקה זה תמיד מצב שבו שלוש האפשרויות הן לכולה ואחת לחומרה. אם זה ספק ספקה, זה שלוש האפשרויות הן לחומרה ואחת לכולה, אז כמובן זה יותר גרוע מספק, אז ודאי שצריך להחמיר. כשאני מדבר על ספק ספקה, זה תמיד שלוש אפשרויות לכולה ואחת לחומרה.
סליחה, גם כשזה לכולה, שלוש אפשרויות לכולה, אם ההסתברות של הצדדים לא שוות, שיש, יכול להיות מבחינת ההסתברות יותר קצת לחומרה, למרות שיש שלוש לכולה.
אוקיי, אז זאת שאלה שאני מתכוון לטפל בה בפירוט, עוד מעט, אוקיי? אז אני משאיר את זה בינתיים, עוד מעט נגיע לזה. אז הסבר ראשון לפי הרשב"א, זה שספייק ספייקה מותר מדין רוב. אפשרות שנייה, זאת אומרת, זה כתוב ברשב"א, אז לכן ברשב"א עצמה זה פשוט כתוב. אבל הכיוון של הרשב"א, ראינו שיש עוד ראשונים, שאומרים שספייקה דאורייתא לחומרא מן התורה, ועל כולם צריכים להסביר לי, אז למה בספייק ספייקה אני מקל? אז הרשב"א אומר כי זה מדין רוב. באחרים אפשר להסביר, כמו שרב שמעון שקופ מסך את זה באיזשהו מקום, שבמצב של ספק ספקה בעצם יש לי ספק האם להסתפק. יש לי ספק, נגיד אני מסתפק האם היא תחתיו או לא תחתיו, אז לכאורה צריך ללכת לחומרא, זה ספק אחד. רגע, אבל יש לי ספק האם להסתפק, כי השאלה האם זה באונס או ברצון. אם זה באונס, מה אכפת לי אם זה היה תחתיו או לא, אז לא צריך להסתפק. אז יש לי בכלל ספק האם להסתפק. אז אומר רב שמעון שקופ, אם יש לי ספק, האם להסתפק, אז לא צריך להסתפק. זאת אומרת, איזה כלל כזה, מתודולוגיה הייתי אומר, לא כלל סטטיסטי, זה לא שייך לדיני רוב, אלא זה כלל בדיני ספקות. זה אומר שכל מה שאני חייב להסתפק, וכמובן גם להחמיר במצב של ספק, זה כשברור שאני מסופק. אבל אם בכלל לא ברור שאני מסופק, אז לא צריך להסתפק. אוקיי? אני מסתפק, אם אני מסתפק, אם אני לא מסתפק, אז לא, אם אני לא בטוח שאני מסתפק, אז לא צריך להסתפק. ולכן בספק פק הולכים לכולה. כאן זה כמובן לא עובד מדין רוב, אלא זה איזשהו סוג של סברה כזאת. אין לה מקור בעצם, לדין ספק ספק אין מקור ככל שאני זוכר, אבל זה מין איזושהי סברה שאומרת שאם אתה בכלל מסתפק, האם להסתפק, אז עזוב, זה היסטרי כבר, לא צריך להסתפק. רק אם אתה מסופק, אתה מסופק, זאת עובדה. אבל אם אתה מסופק, האם צריך להסתפק? כן, זה מזכיר לי את מה ש... אחד מהמתפללים במשכן, כן, השיעור של היום בערב, זה, במקורו זה היה שיעור במשכן ישראל, בבית כנסת בפתח תקווה. ושם אחד המתפללים, הופנוג, כן, הוא פסיכולוג, והוא בין היתר מטפל ב-OCD, כן, אובססיות. ואובססיה פרושו, יש בן אדם יש איזושהי נקודה שהוא אובססיבי לגבי, הרי יש מישהו שהוא אובססיבי לניקיון, אז הוא כל הזמן שוטף ידיים. יש מישהו שהוא אובססיבי לטהרה, אז הוא כל פעם נוטל ידיים, זה בהקשר הדתי. כן, יש אובססיות בהקשרים, לא קשורים לדת, אבל יש אובססיות בהקשרים דתיים וכן הלאה, אז הוא מטפל באובססיות, וכבר יצא כמה פעמים שהוא שלח אליי מטופלים שלו, לא שאני פסיכולוג ולא עסקתי בפסיכולוגיה, אבל הם אובססיביים לגבי שאלות באמונה. אבל יש להם שאלות שהן שאלות טובות, זה לא, הם לא טיפשים. שאלות הן שאלות טובות. אבל אני מרגיש שיש לו שאלה, הוא מתמודד איתה בצורה כזו או אחרת, ועובר הלאה, מקבל החלטות. אבל הם לא נרגעים, הם כל הזמן מתלבטים בשאלות באמונה, ולא מצליחים להירגע. אפילו אם יש ספק קטן, הם עדיין מסתפקים... מסתפקים כל הזמן, אפילו אם יש ספק הכי קטן, הם לא רגועים. ואז הוא, היו איזה שניים, שלושה כאלה, נדמה לי, שהוא שלח אליי קצת לדבר על השאלות, פשוט לנסות ולהתמודד עם השאלות עצמן. עם הפסיכולוגיה זה העניין שלו, אבל פשוט לדבר על השאלות עצמן. עכשיו, שם נתקלתי פעם ראשונה, באמת באובססיות מהסוג הזה. זאת אומרת, יש הרבה פעמים מצב, שבן אדם, בסדר, אתה יכול כבר להקל, זה לא סביר להחמיר פה, אדם נורמלי כבר מסתדר עם זה, תמיד אתה יכול לעלות איזשהם צדדי ספק. הבן אדם שיש לו OCD לא נרגע מזה, הוא ממשיך להסתפק כל הזמן, אי אפשר להרגיע אותו. ספק, 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 יכול להיות, כן, אדם שחושש, הוא לא יניח, לא יודע מה, הוא לא ינהג באוטו בגלל החשש מתאונה. חשש מתאונה הוא לא מופרך, הרבה אנשים עוברים תאונות. אבל אדם נורמלי מסתדר עם זה, הוא יכול לנהוג באוטו, זאת אומרת, הוא לא נמצא במצב שהוא לא מסוגל בכלל לנהוג באוטו בגלל החשש שתהיה תאונה. אדם של OCD יכול להיות שהוא לא ייכנס לאוטו, אלא אם כן הסיכוי לתאונה הוא אפס, אוקיי? אז ספק האם להסתפק, זה מה שאומר שמעון שקוב, אם יש לך ספק האם בכלל להסתפק, אז עזוב, אל תהיה OCD. אוקיי? אם אתה מסופק, אז אתה מסופק, זאת העובדה. אבל אם יש לך ספק האם להסתפק, אז עזוב. עכשיו, כמובן, מה שאני תיארתי קודם, זה גם בספק בהסתברות קטנה, הוא עדיין OCD, אז הוא מוטרד. פה דיבר, שאלו מה הקשר להסתברות, ואני עוד מדבר על זה, אבל פה אני מדבר על שאלה של צדדים, לא על שאלה של אחוזי הסתברות. אם יש לך איזשהו צד אחד מתוך 4 או 8 או 16 או מה שלא יהיה, אז עזוב, בן אדם נורמלי לא חושש לצד הזה, ולכן הכל בסדר, אל תהיה אובססיבי. כן, שאלתי אותו פעם, מתופנו, השאלה שם באמת הטרידה אותי, הייתי קצת אובססיבי לגביה, איך להתייחס למשל לאנשים כמו הרב מבריסק, הגריז, כן? שהוא כל שיטת ראשונים, כל בריסק, כן? כל שיטת ראשונים שיכול להיות שדבר מסוים אסור לפיה, אז הם לא נוגעים בזה, אז, 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 אז הם מחמירים, אוקיי? אז הטענה הייתה שבעצם אנחנו מתייחסים לרב מבריסק בהערכה, או לרב חיים מבריסק בהערכה, על היראת שמיים שלהם. ואתם חוששים מכל נדנות של איסור, ולכן מחמירים. בכל מצב שיש איזושהי שיטה שלפיה זה אסור, הם מחמירים. ושאלתי אותו, תגיד, איך יודעים שזה לא סתם OCD? למה להניח שזאת מעלה של יראת שמיים? יכול להיות שזאת הפרעה נפשית של OCD. מתי אתה מתייחס לזה כמשהו קליני, ומתי זה עניין של החלטה עקרונית? אז הוא אמר לי שהאמת שאין לו דרך להבחין, ובעצם זה לא שתי תופעות שונות, ההבדל הוא רק בשאלה אם אתה מצליח לחיות עם זה בשלום. נגיד אם הרב מבריסק כל הזמן חושש לכל דבר קטן, אבל הוא מצליח לחיות עם זה בשלום, אז הוא לא ילך לטיפול, זאת אומרת, אז זה לא OCD. עוד שיש לו OCD, הוא לא מוטרד מה-OCD שלו, אז אין לו OCD. זה לא הבדל, לכאורה זה לא הבדל אמיתי, יכול להיות שהיה לו OCD. הקוב בנוי בצורה כזאת שהוא לא מוטרד מזה שיש לו OCD, הוא חי עם זה בשלום, הוא מחמיר על כל דבר, והכל בסדר, אבל הוא לא מוטרד מזה, אלא הוא פשוט מתנהל באופן הזה. אוקיי?
אבל הוא גם פוסק הלכה לאחרים, אז מה עם האחרים המסכנים שצריכים להיות סובלים מהעניין הזה?
מי שהולך לשאול את הרב מבריסק, שידע את מי הוא שואל. אז כל אחד יעשה לך רב, כל אחד בוחר את הרב שלו. אם אתה הולך לשאול את הרב מבריסק, אתה לא קונה חתול בשק, אתה יודע איזה חתול קנית. יש פוסקים שונים וכל אחד בוחר את מי לשאול. הטענה שבעצם אין הבדל אמיתי בין OCD קליני ללא קליני, חוץ מהשאלה, פשוט אם זה מפריע לך, זה הכל. זה היה מאוד מאוכזב, זה היה מאוד מאכזב, בגלל שכן, אני מדי פעם מסתכל על ההערות שעולות, לא תמיד אני מצליח להבין מתוך תוך כדי הדיבור. אבל הדבר הזה היה קצת מתסכל, כי באמת, אם זה כך, אז באמת, אז על מה אני מעריך את הרב מבריסק? על זה שהוא לא מוטרד מה-OCD שלו? אז יש לו מחלת נפש או הפרעה נפשית כמו הרבה אנשים אחרים, רק הוא לא הולך לפסיכולוג, הוא חי עם זה בשלום, ואחרים לא חיים עם זה בשלום. אז בגלל זה הוא ראוי יותר הערכה, אז בסך הכל זאת הפרעה נפשית, מה שהוא חושש לכל שיטת ראשונים. אז מה יש לי להעריך אותו, אם זאת באמת הייתה התשובה? אני חושב שזאת לא התשובה. אני לא ליבנתי את זה עם אופנוג, אני צריך לחזור אליו. אני כבר לא בפתח תקווה. אבל אני לא חושב שזאת התשובה. התשובה היא, כל זה סוגריים כמובן, אבל התשובה היא שהשאלה האם כשאתה מחמיר על כל אפשרות קטנה, אתה עושה זה כי החלטת כאידיאולוגיה או כפסיכולוגיה? ואת האם כל אפשרות הכי קטנה אתה מחמיר לגביה, כי באמת אתה ירא שמיים, זאת החלטה שלא נובעת מזה שכואבת לך הבטן כשאתה תאכל את הדבר הזה, כי אולי יש איזושהי שיטה שאומרת שזה אסור. אם זה ככה זה OCD, זה לא ראוי להערכה. אבל אם אתה עושה זה כי אתה באמת רוצה לתת ידי חובת כל האפשרויות, כדי להיות נקי כלפי אלוקים ואדם, כן? כדי להיות צדיק גמור, זה ראוי להערכה, זה יראת שמיים. עכשיו נכון שהתוצאה היא שהטיפוס הראשון זה גם מפריע לו שהוא עושה את זה, והטיפוס השני זה לא יפריע לו. למה זה לא יפריע לו? כי זאת החלטה אידיאולוגית שהוא מקבל באופן קר, זה לא שהוא לא מסוגל לחיות אחרת, הוא מסוגל לחיות אחרת, אבל כיוון שהוא כזה ירא שמיים, אז הוא מקבל את ההחלטה הזאת באופן קר ומתנהל באופן הזה. זאת אומרת, ההבדל שהוא תיאר לי הוא הבדל נכון, אבל הוא לא שורש העניין, הוא רק סימפטום. שורש העניין זה בשאלה האם הרצון שלך להחמיר בא מהבטן או מהראש, האם זאת החלטה אידיאולוגית או שזאת תוצאה של הפרעה. אוקיי? זה בעצם הנקודה. ואם זה תוצאה של הפרעה, גם אם זה לא מפריע לך, זה לא יראת שמיים, זה עדיין OCD. רק לך לא מפריע שאתה ב-OCD. אבל ברור שבדרך כלל, אם זה תוצאה של הפרעה, זה גם יפריע לך. כיוון שאם אידיאולוגית, אתה לא חושב שצריך לעשות כך. אבל אתה עושה כך כי זה כל הזמן מנקר לך בבטן, אז בדרך כלל זה גם יפריע לך פסיכולוגית. לכן זה באמת בא ביחד. זאת אומרת, אם זה בא מהמישור הפסיכולוגי, אז זה גם מפריע לך. אם זה בא מהמישור האידיאולוגי, אז אולי זה לא יפריע לך. זה לא חייב להיות ככה, אבל זה הרבה פעמים ככה. אוקיי? ולכן אני עקרונית מקבל את ההבחנה שלו, אבל לא מטעמי. או אני רואה את זה כסימפטום, ולא כשורש העניין. טוב, אז זה רק הערה בסוגריים, נחזור אלינו. אז רב שמעון שקופ אומר, שאם יש לך ספק, האם להסתפק, אז אל תהיה OCD. כן, אז בסדר, אז לא תהיה להסתפק. אתה יכול להגיע לדברים שהם, יש לי איזשהו ספק, 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 איזו אפשרות אחת מתוך 32 או 64 אפשרות, זה תמיד חזקות של 2 כמובן, אז בסדר, אבל אדם נורמלי לא מסתפק, אז אל תהיה OCD. עכשיו כמובן, אל תהיה OCD לא במובן הפסיכולוגי, אלא אתה לא צריך להיות OCD במובן האידיאולוגי. אוקיי? זה ברור. לכן אני משתמש ב-OCD, אבל אני משתמש בו לא נכון בהקשר הזה. כי פה ההלכה אומרת לך, אתה לא צריך להחמיר, זה לא פסיכולוג שמטפל לך בהפרעות נפשיות. זאת הוראה אידיאולוגית או נורמטיבית, איך נכון להתנהג. אז אני משתמש בביטוי OCD רק כדי להגיד, תשמע, אדם נורמלי לא חושש לאפשרות אחת מתוך 32. אם אתה חושש זה OCD, זה לא יראת שמיים. טוב, אבל אם יש להם מישהו זה בכל זאת יראת שמיים? בסדר, אז יכול להיות שהוא יחמיר. אבל לא, אני אומר, אדם נורמלי שלא חושש, ההלכה נותנת לזה גוש פנקה. אז בסדר גמור, אתה לא חייב לחשוש. אז זה האפשרות השנייה שמעלה רב שמעון שקופ, למה בספק ספיקה אנחנו מקילים. אם יש לך ספק, אם תסתפק, אל תסתפק. זה מזכיר לי עוד נקודה שקשורה לדיני ספקות, לעולמות הספק. אני זוכר שראיתי פעם חוברת, דווקא חוברת יפה, של יהודי בשם אוהד אזרחי. פעם לימד בירוחם לפני שהגעתי לשם. זה בא על תשובה שנתן שיעורים בכל מיני ישיבות לגבי חסידות ופילוסופיה וכו'. באיזשהו שלב הוא איכשהו התחלק לגמרי לכיוונים בודיסטיים וכו', פתח איזה אשרם, אני לא יודע בדיוק מה איתו היום, זה מעניין, לא שמעתי כבר המון שנים. כל מקרה הוא הוציא פעם חוברת, חוברת מאוד יפה, קראתי אותה, שנקראת עולמות הספק. ושם הוא מדבר באמת על הערך של להיות בספק, על האידיאולוגיה של הספק, זאת אידיאולוגיה כמובן מודרנית או פוסט-מודרנית אם תרצו, אבל גם בהקשר של עבודת השם ושל ההלכה וכולי, הערך הזה בעצם במובן מסוים בא לידי ביטוי באמירה הזאת של רב שמעון שקופ, שאם יש לך ספק האם להסתפק, אז אל תסתפק. אם אתה בספק זה בסדר גמור, אבל אל תייצר ספקות בכוח. אם יש לך ספק האם להסתפק, אז אל תסתפק. יש ערך להיות בספק, אתה לא אמור להתכחש למצב שבו אתה נמצא בספק, ואל תיצור את זה בכוח. יש, זה מזכיר לי מאמר שכתבתי פעם על אוטונומיה בפסיקה. בהלכה מבחינים בין ספק רגיל לבין ספקא דרבתא. כן, יש כמה סוגי ספקות. יש ספק במציאות, ספק האם החתיכה הזאת היא חזיר או לא חזיר. יש ספק בדין, סוג שני של ספק. כן, נגיד שיש פה איזושהי חתיכה של בשר כלשהו שאני לא יודע אם הוא בהמה, אני יודע של איזה חיה זה. קוי, קווי, לא יודע איך אומרים, כן? השאלה, האם החיה הזאת היא קשרה או לא קשרה? כן, האם זה חיה או בהמה? לא משנה. האם היא תאונה שחיתה או לא תאונה שחיתה? יש לי גבי, אז יש לי ספק הלכתי, זה לא ספק מציאותי. ויש ספק שהוא ספק דרבתא, שזה סוג מסוים של ספק הלכתי, שזה ספק שנובע מזה שיש מחלוקת בפוסקים. הרשב"א אומר כך, הרמב"ם אומר כך, ולכן זה בעצם ספק. אז יש ספק במציאות, יש ספק דדינה, זה ספק בהלכה, ויש ספק דרבתא, רבותינו, ספק כי שניים מרבותינו נחלקו ביניהם, אז זה מצב של ספק. אני כתבתי מאמר שיוצא כנגד המושג הזה ספק דרבתא. אני לא מכיר בו. למה? בגלל ש... כן, הבאתי שם בהקדמה את הסיפור על רבי יונתן אייבשיץ, אמרתי כבר, כל הסיפורים הטובים הם על רבי יונתן אייבשיץ, אז זה אחד מהם, והסיפור אומר שבא אליו הקומר ואומר לו, למה אתם לא הולכים אחרינו, לא נהיים נוצרים? כתוב בתורה, אחרי רבים לעתות, הנוצרים הם הרוב. כן, אז יש לזה כמה תשובות אפשריות, אבל רבי יונתן אייבשיץ אמר לו, הליכה אחר הרוב זה כאשר אני נמצא במצב של ספק. אבל אם אני לא נמצא במצב של ספק, אז אין שום סיבה ללכת אחר הרוב. לי אין ספק, לכן אני לא הולך אחר הרוב. ומה זאת אומרת אין לי ספק? זה 100% בטוח שהנוצרים טועים והיהודים צודקים? אני לא חושב. אין שום דבר שהוא 100%. אבל אם זה מספיק ברור לי, או החשש שלי מספיק קטן, אז אני לא מסתפק, כי אם יש לי ספק, האם להסתפק, אני לא מסתפק. זה ספק קטן. ספק קטן, אני לא מסתפק. אוקיי? אז לכן אני לא אלך אחר הרוב, כיוון שאני לא נמצא במצב של ספק. עכשיו, זה מסופר בדרך כלל כבדיחה, אבל זה לא בדיחה, זה סיפור רציני לגמרי. זה סיפור רציני לגמרי שאומר שאם אני לא נמצא במצב של ספק, אז אין סיבה ללכת אחר הרוב, כמו אם אני מוצא חתיכת בשר בשוק. והחתיכה הזאת סגורה עם פלומפה של כשרות. בשוק יש 9 חנויות טריפה ואחת כשרה, בעיר הזאת, אוקיי? האם אני צריך להחמיר? לכאורה צריך ללכת אחר הרוב, יש רוב חנויות של בשר טרף. התשובה היא לא. למה? כי אני לא נמצא במצב של ספק. החתיכה הזאת היא עם פלומבה של כשרות. אם יש חתיכה שאני לא יודע מה טיבה, אז אני נמצא במצב של ספק, כיוון שכך אני צריך ללכת אחרי הרוב. האם אני לא נמצא במצב של ספק, אז גם אם יש פה רוב, אני לא צריך ללכת אחריו, בגלל שאני לא במצב של ספק. אוקיי? כן, כמו מה שהעלו פה עם גמרא בשבת בדף למד, מה שרב קוק מדבר בעין היה, על מישהו שבא לרבי ואמר, אמך אשתי ואתה בני. אתה ממזר, של אמא שלך איתי, ולא מאבא שלך. אז הוא אומר לו, רצונך שתשתה כוס יין? מישהו לדיברנו על זה. רצונך שתשתה כוס יין? שתה ופקה. נפנף אותו, אוקיי? למה נפנף אותו? יש פה ספק, ספק דורייתא לחומרא, יכול להיות שהוא ממזר. כן, אבל אני לא... אם הייתי מסופק, אז אני הייתי אולי חושש למה שאתה אומר. צריך סיבה כדי להסתפק. פה זה לא הליכה אחר הרוב, כמובן, אלא זה ללכת אחרי עד אחד. אם לא נמצא במצב של ספק, אז עד אחד לא יטריד אותי. אוקיי? אז זה, אם אני חוזר לרב שמעון שקופ, אז זה בעצם הטענה, שאם יש לי ספק האם להסתפק, אז אני לא צריך להסתפק. אותו דבר אני טוען לגבי ספק הדרב וטה, אני אומר בעצם... נגיד שיש מחלוקת רשב"א ורמב"ם באיזושהי נקודה, לא משנה, משהו הלכתי. האם אוטומטית זה אומר שאני נמצא במצב של ספק? זה שהרשב"א חושב כך והרמב"ם חושב כך, זה גמור, אז כל אחד מהם הייתה לו עמדה ברורה. האם זה בהכרח אומר שאני נמצא במצב של ספק? תלוי. אם עמדתי היא כמו הרשב"א, אז אני לא בספק, אני חושב כמו הרשב"א. אם אני כמו הרמב"ם, אז גם כן אני לא בספק, אני חושב כמו הרמב"ם. ואם אני לא יודע מי משניהם צודק, אז אני בספק, לא בגלל שיש מחלוקת רשב"א ורמב"ם, אלא כי לי עצמי אין עמדה. אז סתם, אז ספק עד הדין הרגיל, זה לא ספק עד הרב וטה. כי אם יש לי עמדה, אז לא אכפת לי שהרשב"א והרמב"ם חלוקים, אני אלך עם העמדה שלי. אז נכון שיכול להיות שאני אסתפק במצב כזה, אבל אני אסתפק לא בגלל שיש מחלוקת בין הרשב"א לבין הרמב"ם, אלא בגלל שלי אין עמדה. אז לכן בעצם זאת מחלוקת, בעצם זה ספקא דדינא ולא ספקא דרב וטה. אני מתנגד למושג הזה שמניח שאם יש שתי דעות בפוסקים, אז אני נמצא במצב של ספק. אם יש לי עמדה משלי, אז אני לא מצב, אל תגיד לי להיות במצב של ספק. אני מחליט אם אני במצב של ספק. אם אני במצב של ספק, אז יש כללי ספקות. ספקא דאורייתא לחומרא. אבל אם אני לא במצב של ספק, אז למה לעשות ספק דאורייתא לחומרא אם אני לא בספק? זה שהרשב"א והרמב"ם חולקים, לכן אני חייב להחמיר. למה? אני לא מסופק. אם הייתי מסופק, הייתי מחמיר. אבל אם אני לא מסופק, אז למה להחמיר? ואי אפשר להגיד לי, תהיה בספק. לכן זה מתקשר למה שאמרתי ברב שמעון שקופ. אם אני בספק, אז אני בספק. אתה לא יכול להורות לי להיות במצב של ספק. וספק דרב וטה זה בעצם איזשהו סוג של הוראה להיות במצב של ספק למרות שאני לא מסופק. כיוון שיש מחלוקת רשב"א ורמב"ם, אז גם אם יש לך עמדה משלך, זה נקרא ספקא דרב וטה. וככה מקובל אצל כל הפוסקים. ואני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה, שאם אני לא במצב של ספק, אז אני לא בספק. זה שהרשב"א ורמב"ם חולקים, זה אומר שאני חייב להסתפק. כמו שרב שמעון שקופ אומר, אם יש לי ספק האם להסתפק, אני לא מסתפק. יש לי ספק, אולי אני לא צודק. יש לי עמדה כמו הרשב"א, אבל גם הרמב"ם לא היה קטלה קניה. אולי הוא צודק. בסדר, אבל תכלס יש לי עמדה כמו הרשב"א. אז אם יש לי ספק, האם להסתפק, אני לא צריך להסתפק. אוקיי? זה לא להיות אובססיבי, מה שנקרא.
אז אם אני מבין את שתי העמדות הרב, אז כאילו זה נחשב, הרב אומר, זה לא נחשב ספקא דרבנן, זה נחשב ספקא דדינא. אם אני לא... אני מבין את שתי הדעות של הראשונים.
אם אני בספקא דדינא, אז זה ספקא דדינא. אבל אני יכול גם לא להיות בספקא דדינא. אם אין לי ספק, יש לי עמדה משלי, אז גם אם הרשב"א והרמב"ם חולקים, אני לא בספק בכלל. לא שאני בספק עד הדינה ולא בספק עד הרב ועתה. אני לא בספק. אם אני עצמי מסתפק, אז יש לי ספק, באמת. אבל זה ספק עד הדינה ולא ספק עד הרב ועתה. זה הטענה, אבל יכול להיות שאני בכלל לא בספק. ואז זה לא ספק עד הדינה ולא ספק עד הרב ועתה. זה סתם, יש לי עמדה ואני אלך איתה. בסדר? אז עכשיו, השאלה, למה בעצם בכלל אנחנו צריכים להתלבט פה? לכאורה הרשב"א שאומר שספק ספק הפועל מדין רוב, זה מתבקש. יש פה באמת רוב, 3-1 או 75% נגד 25%. אז מה, למה צריך לחפש הסברים אחרים? למה בכלל מישהו יכול להתווכח, ואגב כמעט כולם מתווכחים, זאת שיטה נדירה, שתופסת את הספק ספק המדין רוב, אבל למה בכלל, לחפש הסברים אחרים? באמת יש פה רוב, עשינו את ה... נזכיר לכם עוד פעם את הסרטוט, כן? הנה, יש לנו רוב, יש פה 75% שהיא מותרת, 25% שהיא אסורה, אז הולכים מדין רוב, ולכן היא מותרת. מה הבעיה? למה צריך הסברים אחרים? מה החידוש בספייק ספייקה אם יש לי דין רוב? אפשר לנסח את זה בצורה אחרת. למה קוראים לזה ספייק ספייקה? שיקראו לזה רוב. ויכול להיות שהתשובה לעניין הזה היא קשורה לשאלה שנשאלה פה קודם. תראו, יש כשאנחנו מדברים על ספייק ספייקה, אם באמת, נגיד שאני הטלתי שני מטבעות, מטבע אחד, שניהם הוגנות, כן? בדקתי אותם ואני יודע, הם הוגנות. אז כל אחת יש סיכוי של 50% לעץ ולפאלי, ונגיד אם יוצא פעמיים פאלי, אז אני משלם לך 100 שקל, אוקיי? וכל אפשרות אחרת אתה משלם לי 100 שקל. מה הסיכוי שאתה תזכה? 25%, נכון? אתה צריך פעמיים פאלי. הסיכוי שיהיה פעמיים פאלי זה 50%, כפול 50% של המטבע השנייה, 25%. 75% שאני אזכה. עכשיו, נכון שאת החישוב של 25% מול 75% עשיתי על ידי מכפלה של שני ספקות של 50-50. אבל מה זה משנה איך הגעתי לזה? עכשיו יש לי 75 מול 25, אז הולכים אחר הרוב. זה רק השאלה של איך חישבתי את ההסתברות. אבל אחרי שההסתברות היא 75 מול 25, אז חל פה דין רוב. אוקיי? אבל מה קורה במקרה של הספק ספקה שתיארתי קודם? ספק נבעלה, תחתיו, ספק לא תחתיו, ספק באונס, ספק ברצון. מה הסיכוי שהיא נבעלה תחתיו מול לא תחתיו? 50%? אין לי מושג. אין לי מושג, אני לא יודע. לא יודע איך מחשבים סיכוי כזה. יש פה שתי אפשרויות, אבל אין לי מושג האם הן שקולות, האם זה 50-50 מבחינת ההסתברות של כל אפשרות, נכון? אני לא יודע. כיוון שאני לא יודע, אז מבחינתי יש פה שתי אפשרויות, שאני לא יודע להגיד מי מהן עדיפה, אבל זה שונה ממטבע. למה? כי במטבע אני יודע להגיד שזה 50% שהיא נפלה על עץ, 50% שהיא נפלה על פאלי. כי אני יודע שהמטבע היא יוגנת. אז אני יודע את ההתפלגות. וברגע שאני יודע את ההתפלגות, אני אומר זה 50-50. אבל במקרה הזה, אני לא יודע מה ההתפלגות. מישהו שאל פה, למה לא הולכת לפי מספר השנים? אז דיברנו על זה, אני חושב. לא דיברנו על זה, כתבתי טור על זה פעם. אולי לא זוכר כבר אם דיברנו על זה. אני חושב שלא, אין היגיון ללכת אחרי מספר השנים, בגלל ש... כן, מהכוונה, נגיד אם היא הייתה... מגיל שהיא ראויה לביאה, זה גיל 3, עד נגיד שהיא עכשיו בת 22, ואנחנו נשואים, לא משנה גיל 3 בעצם, נגיד שאנחנו נשואים שנה, והשאלה אם היא נבעלה ב-21 שנה הראשונות או בשנה האחרונה. אז לכאורה יש פה רוב 21-1, ואפשר להניח שהיא נבעלה לפני הנישואים, לפני הקידושים, היא לא נאסרת עליי. לא נכון. למה? כי מי אמר שמספר השנים, מי אמר שזה לינארי? מי אמר שמספר השנים קובע את ההסתברות? למשל, הרי הרבה יותר הגיוני שהיא נבעלה כשהיא פנויה, ולא כשהיא נבעלה כשהיא תחתי. יש שכשהיא פנויה, אז האיסור הוא הרבה יותר קטן. אם היא תחתי, זה איסור גדול, היא תיזהר יותר, אולי גם הבועל שלה ייזהר יותר. גם הוא חושש מאיסור. אין לנו דרך לעשות פה חישובי הסתברות. רק מה? הכיוון שיש לי שתי אפשרויות, ואין לי דרך להכריע מי מהן שוקלת יותר, אז אני מניח מתודולוגית שזה 50-50. אין לי שום, דיברנו פעם אם אתם זוכרים, נגיד שאני לא יודע אם המטבע היא הוגנת או לא, אין לי שום מידע על המטבע. עכשיו אני מטיל את המטבע, אני צריך לאמר האם זה ייפול על עץ או על פלי, איך אני אאמר? חייב לאמר, לא יכול להימנע מאימור, אוקיי? מאלצים אותי לאמר, איך הייתי מאמר? 50-50, אני לא... נכון? כי אין לי שום מידע. זה לא אותו דבר כמו מטבע שאני יודע שהיא הוגנת, ששם בלב שקט הייתי מאמר על 50-50. כי אני יודע את ההתפלגות. אני יודע את הנתונים. אני לא יודע מה יצא בהטלה הקרובה, אבל אני יודע את הסיכויים לזה. אבל במטבע שאני לא יודע אם היא הוגנת או לא, אני מתייחס לזה גם כן כ-50-50, אבל זה רק בגלל עניין מתודולוגי. אין לי באמת מידע שזה 50-50. אז נקרא לזה עכשיו, דיברתי על זה, נקרא לזה ספק פוזיטיבי וספק נגטיבי. במטבע שאני יודע שהיא הוגנת, זה ספק פוזיטיבי. אוקיי? ספק פוזיטיבי, אומר, אני יודע שההתפלגות היא 50-50, אני לא יודע מה יצא בהטלה הקרובה, אני יודע את ההתפלגות. במטבע שאני לא יודע אם היא הוגנת או לא, אז שמה אני גם מניח שזה 50-50, אבל זה ספק נגטיבי. כיוון שאני לא יודע כלום, אני מניח שזה ספק, שזה 50-50. למרות שבהחלט ייתכן שיש פה רוב, והמטבע לא הוגנת, יש פה רוב, וזה לא ספק. אני מניח שזה ספק, אבל זאת הנחה מתודולוגית, זה לא הנחה מתוך ידע. לכן אני קורא לזה ספק נגטיבי. זה ספק מהיעדר מידע. במטבע שאני יודע שהיא הוגנת, זה ספק מתוך המידע שיש לי. זה ספק פוזיטיבי. אוקיי? עכשיו, אם אני בעצם מטיל את שני המטבעות, אני טוען, נגיד ש, כן, נגיד ש, לא יודע מה, נשבעתי בתנאי שיצא פעמיים פלי, אסור לי לאכול, אסור לי לאכול משהו, אוקיי? אז עכשיו זה כבר שאלה של איסור ויתר. אז האם זה ספק ספקה? אם יצא לי פעמיים פלי, אסור לי לאכול. אז זה ספק ספקה, אני יכול לאכול מספק, כי זה רק, יש לי שני ספקות בשביל שיצא פלי, פעמיים פלי. אז זה תלוי בשאלה של ספק ספקה? אני טוען שלא. למה? בגלל שפה יש לי תברות של 75 נגד 25, ומותר ללכת אחר הרוב. אז פה מה שקובע זה דין רוב, לא דין ספייק ספייקה. כי ברגע, נכון שהרוב הזה מחושב על ידי מכפלה של שני ספקות, לכן הגעתי ל-25%, לרבע, זה חצי כפול חצי, אוקיי? אבל זה רק צורת החישוב, בסוף בסוף יש לי 25% שיצא ככה ו-75% שיצא ככה. אז מותר לי ללכת בהלכה על פי הרוב. אז זה לא קשור לדין ספייק ספייקה. מתי אנחנו מדברים על ספייק ספייקה? נדמה לי, ככל שאני זוכר, אין מקרה אחר. אם יהיה מקרה אחר, זה לא בגמרא, אני אגיד שפשוט טעה הפוסק שעשה את זה. מי שמדבר על ספייק ספייקה במקום שבו יש, שזה ספק פוזיטיבי, טועה. ספק ספקה זה תמיד בספק נגטיבי. ולמה? כי בספק נגטיבי אין לך באמת דרך לקבוע מה הסיכויים של כל אחת מהאפשרויות. נחזור לפה. הספק ספקה הזה של ספק תחתיו, ספק לא תחתיו, ספק באונס, ספק ברצון. אז הרשב"א אומר, הספק ספקה פה עובד מדין רוב, כי יש לי 25% שהיא נאסרת עליו, 75% שהיא מותרת, ולכן... לכן זה עובד מדין רוב. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. מה זה לא נכון? זה לא הכרחי לפחות. בגלל שאם תשאל אותי מבחינת אחוזים, אז לא נכון שיש 25% שהיא אסורה ו-75% שהיא מותרת. כי אם ההתפלגות פה, תכתב או לא תכתב, היא התפלגות, אני לא יודע מה, של 80% לטובת הענף הזה, ו-20% לטובת הענף הזה, ופה הסיכוי הוא 70%-30%, אז זה, או, חפר, 70% הוא 30%, אז ה-70 הזה כפול ה-85% הזה, יוצא פה 56% שהיא אסורה עליי. ולזה כבר צריך להחמיר, זה יותר מספק. לכן לא תמיד כשיש עץ בינארי מהטיפוס הזה שעומד בפניי, לא תמיד כשאני אתרגם את זה לחישוב סיכויים, התוצאה תהיה 25%. אם כל ספק, הספק תחתיו או לא תחתיו, ספק באונס, ספק לא באונס, כל אחד מהספקות האלה היה ספק פוזיטיבי, וכשאני יודע שהסיכוי הוא 50%, 50% לפה ולשם, אז אני יכול לתרגם את האפשרויות לאחוזים, ואז אני יכול להגיד שיש לי 25% שהיא אסורה עליי, ו-75% שהיא מותרת עליי, מותרת, כן, מותרת לי, ואז אני יכול להגיד, מדין רוב מותר לי לבוא עליה. יש לי 75%, אז יש פה רוב.
למרות ש...
יש הלכה למה... כזאת.
למרות שאתה יכול...
אבל אם אני לא יכול לתרגם את זה לסיכויים, אלא זה רק אפשרויות או צדדים בלשון ההלכה, אז מדין רוב אולי לא הייתי לומד את זה. מי אמר שיש דין רוב על דבר כזה? ולכן אני צריך חידוש את הדין של ספק ספקה שאומר לי, אם יש לך ספק, האם להסתפק, אז אתה לא צריך להסתפק. אבל מדין רוב לא הייתי יכול אולי ללמוד את זה. ויכול להיות שזאת הסברה של אלה שחולקים על הרשב"א, וטוענים שספק ספקה לא עובד מדין רוב. כיוון שספק ספקה באמת, זה עובדתית, אני חושב נכון, ספק ספקה תמיד עולה בסיטואציות שבהן ההתפלגות לא ידועה. בסיטואציות שבהן כל אחד משני הספקות הוא ספק נגטיבי, ולא ספק פוזיטיבי. כי אם זה ספק פוזיטיבי, אני פשוט אעשה את החישוב, ואני אגיע למסקנה מה הסיכויים, ואז אני אלך אחרי הרוב. לא צריך להגיע לדיני ספק או ספק ספקה. כמו שבדין ספק רגיל, אם ההתפלגות של שני הצדדים היא 80-20, כן? לקחתי ביצה מתוך תערובת של ביצים, שאחת מהן היא עם דם, וכל השאר היא בלי דם. לקחתי את הביצה, מותר לי לאכול את זה, נכון? למה מותר לי לאכול את זה? כי זה הולכים אחר הרוב. ורוב הביצים הם לא כאלה, אוקיי? אז יש לי פה, אבל עדיין יש לי פה ספק, או שהביצה הזאת היא עם דם, או שהיא בלי דם. אז בספק נגטיבי הייתי אמור להחמיר, ספק הדאורייתא לחומרא. למה הולכים אחרי הרוב? הולכים אחרי הרוב, כי הספק הזה הוא ספק נגטיבי, הוא לא ספק פוזיטיבי. יש פה שני צדדים, אבל שני הצדדים הם לא 50-50. שני הצדדים הם 1 מול 99, נגיד שיש 100 ביצים. במצב כזה זה לא דין של ספק. פשוט עושים את החישוב ההסתברותי והולכים אחר הרוב. הטענה שלי שגם בספק ספק הזה ככה. גם בספק ספק, האם אני יכול לעשות את החישוב ההסתברותי, אז אני אעשה את החישוב ההסתברותי והוא זה שיקבע. כל דין ספק בספק ספק הנאמר, רק במקום שאין לי חישוב הסתברותי, שספק נגטיבי, לא ספק פוזיטיבי. במקום כזה אני הולך אחרי צדדים. וכשאני הולך אחרי צדדים, אז פה, מי אמר שאפשר ללכת, אם יש לי צד אחד מול שלושה, מי אמר שאפשר ללכת לכולה? ברמה הסטטיסטית יכול להיות שהצד הזה הוא 70%. אני לא יודע מה הסיכויים פה, זה נגטיבי. בא דין ספק ספקה ואומר לו, אתה יכול להקל, ולמה? כיוון שכל הדין של הספק, אם אתה לא יודע, אז אתה מסתפק בין שני הצדדים. אבל זה ספק בגלל שאתה לא יודע. אם אתה לא יודע האם להסתפק, אז פה לא מותר לך, לא חובה להסתפק. כך אומר רב שמעון שקופ. אוקיי? אז זה דין ספק ספקה, אבל זה לא היה יכול להיות מבוסס על דין רוב. היה צריך לחדש פה את דין ספק ספקה, בשביל להגיד שאני יכול להקל. זאת בעצם הטענה.
למרות שאתה יכול לעשות סוג של... ללכת על העץ, כלומר לעשות הרכבה של ספקות. לדוגמה, אתה הולך, אתה בצומת הראשון, אתה אומר, אם זה דאורייתא, אני אחמיר. ואז אתה מחמיר, הולך לצומת השני, ואז אתה אומר, זה דאורייתא, אני אחמיר גם פה. ואז כביכול יש לך סוג של דטרמיניזם.
אתה מניח שסדר קבלת ההחלטות, אתה שואל את השאלה, אני שאלתי קודם, למה לא כולם מסכימים עם הרשב"א, שספק ספקה הוא מדין רוב? אז עניתי, כיוון שהחישוב ההסתברותי לא קיים, אז אי אפשר ללכת מדין רוב. אתה שואל את השאלה הפוכה. למה לא כולם מסכימים עם הרמב״ם, שבעצם צריך לפצל את הספקות, וכיוון שהספק הראשון, במקרה הזה זה לא כמו הרמב״ם, אבל צורת החשיבה של הרמב״ם, הספק הראשון הולכים לחומרה, כי לפי הרמב״ם הולכים לכולה, הולכים לחומרה, ולכן הספק השני הוא ספק הדאורייתא, אתה צריך ללכת לחומרה. ועל זה אני אענה לך, שאתה מניח שסדר הטיפול בבעיה כזאת, זה קודם כל להתמודד עם הספק הראשון, ועל התוצאה השנייה להכיל את הספק השני. אבל אני אומר, לא, מה פתאום? מבחינתי, לפני שאני בא ומוציא כלי הלכתי, שיגיד לי מה לעשות, קודם כל אני מסתכל על הסיטואציה, והסיטואציה היא ספק ספקה. ההכרעה נעשית רק אחרי שכבר שני הספקות עומדים לפניי. אני לא מכריע את הספק הראשון מדין ספק הדאורייתא לחומרא, ואז פתאום יש לי ספק שני, אז הספק הדאורייתא עוד פעם. לא. אני מתחיל להכריע רק אחרי שציירתי את כל העץ. ההכרעה נעשית בחלק התחתון של העץ. באמצע אני עוד לא מכריע, כי עוד לא גמרתי את הניתוח המעשי. ההכרעה מגיעה רק אחרי שגמרתי את הניתוח המעשי. ולכן, בספק ספק, אני מכיר. זה הרבה פעמים, אגב, באחרונים, אפשר למצוא הרבה פעמים סוג כזה של שיקול, שאומרים, השאלה היא מה סדר ההכרעה בספקות. למשל, אם יש לי שתי אפשרויות, וכדי רבטה שאני לא מקבל, לא משנה, שתי אפשרויות הלכתיות, האם לאסור או להתיר, אז באופן עקרוני אני צריך להחמיר. בשעת הדחק אני יכול להקל. כדאי הוא רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, אוקיי? אז בשעת הדחק אני יכול להקל. אגב, יכול להיות מצב של ספק כדי רבטה למישהו שהוא לא תמיד חכם, שהוא לא יודע להכריע. ואז הוא אומר, טוב, יש רשב"א, יש רמב"ם, אני רוצה ללכת אחרי גדולי הפוסקים. אבל גדולי הפוסקים חלוקים, מה לעשות? אז במצב כזה, יכול להיות שאפשר להגדיר לגביו ספק כדי רבטה. אבל לא למישהו שהוא ברחי לקבל החלטה הלכתית. בכל מקרה, אז יש לי עכשיו מחלוקת רשב"א ורמב"ם, אבל אני בשעת הדחק גדולה. זאת אומרת, אם אני אחמיר, אז אני אפסיד המון כסף, נגיד, או משהו כזה. או שאני נכנס לסכנה, או לא יודע, משהו כזה. אז אפשר להקל. בשעת הדחק אפשר לסמוך גם על שיטה יחידאית. אוקיי? גם על מיעוט. עכשיו השאלה היא למה? אם ספקא דאורייתא לחומרא, אז יש דין דאורייתא להחמיר, אז מה? בשעת הדחק אני מתיר איסורי דאורייתא? מה אכפת לי זה ספק? גם בספק זה איסור דאורייתא. אותה שאלה כמו שלך, נכון? בעצם אותה שאלה. מה פתאום כדאי הוא רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק? יש לך ספק דאורייתא, באופן עקרוני אתה לא פוסק כמו רבי שמעון. באופן עקרוני אתה פוסק כמו הדעה השנייה. רק בשעת הדחק אתה הולך נגדה. מה זאת אומרת? אבל לפסוק כמו הדעה השנייה זה דין דאורייתא. ספק הדאורייתא לחומרא זה מדאורייתא. אז בשעת הדחק מתירים מאיסור דאורייתא? איפה שמענו דבר כזה? אז תתיר את האיסור עצמו כבר בשעת הדחק. שמה אתה צריך להגיע לזה שספק בין הפוסקים? לא מתיר סתם איסורי דאורייתא בגלל שזה שעת הדחק. אז התשובה גם פה היא אותה תשובה. בעצם, הכלל של ספק הדאורייתא לחומרא נכנס לפעולה אחרי שמיציתי את כל כללי ההכרעה האחרים. זאת ההנחה פה. ואז אני אומר, אם זה שעת הדחק, אז אני לא מסתפק, אז אני הולך עם הרשב"א. ברגע שאני לא מסתפק, אז אין כלל ספק הדאורייתא לחומרא. נכון שהרמב״ם חושב אחרת. אבל אם אני נמצא בשעת הדחק, זכותי לאמץ את עמדתו של הרשב"א. למרות שאני לא, כשלעצמי, אני לא יודע שהוא צודק. אבל בשעת הדחק מותר לי לאמץ את עמדתו שהיא מקילה יותר. ממילא אני לא נמצא במצב של ספק, ואם אני, כי הכרעתי, בגלל שעת הדחק, וממילא לא חל על הידין שספק הדאורייתא לחומרא. זאת אומרת, הרבה פעמים השאלה היא איך פועל סדר הפעלת כללי ההכרעה. אם אני מפעיל קודם את העניין של שעת הדחק ואחרי זה את ספק הדאורייתא לחומרא, או קודם את ספק הדאורייתא לחומרא ואחרי זה את שעת הדחק. אם הייתי מפעיל קודם את ספק הדאורייתא לחומרא, הייתי חייב ללכת עם הרמב״ם, מדאורייתא. ועכשיו בשעת הדחק, נו אז מה, בשעת הדחק אני לא מתיר איסורי דאורייתא. זה לא קומוטטיבי, זה לא חילופי, הסדר הפעלת כללי ההכרעה. אם אני מפעיל קודם את שעת הדחק, אז אני יכול להקל. אם אני מפעיל קודם את ספק הדאורייתא לחומרא, אני לא יכול להקל, גם אם זה שעת הדחק.
אז גם כאן אותו דבר, כאילו זה לא...
אני טועה.
בגלל שאי אפשר...
אתה הנחת שאת הספק הדאורייתא לחומרא מפעילים ישר על הספק הראשון, ורק אחרי זה עוברים לדון מה אנחנו עושים בספק השני. אבל לא, אני קודם כל מעמיד בפני את כל העץ הבינארי. ועכשיו אני שואל, אוקיי, מה עושים? פה זה כבר ספק שפיקה, זה כבר לא ספק. ובספק שפיקה לא צריך להחמיר. כי זה, כמו שאמרתי קודם, הכלל ספק הדאורייתא לחומרא הוא הכלל האחרון שאותו מפעילים. אחרי שמיציתי את כל האפשרויות האחרות, סרטטתי את המפה, האם עדיין אני נמצא במצב של ספק, הספק הדאורייתא לחומרא. אבל פה, אחרי שסרטטתי את המפה, אז יש לי ספק האם להסתפק. זאת אומרת לי רב שמעון, אם יש לך ספק האם להסתפק, אז אתה לא במצב של ספק. אז לא חל עליך הכלל שספק הדאורייתא לחומרא. בסדר?
אם זה היה ספק, ספק דאורייתא ואז ספק דאורייתא, אז היה ספק דאורייתא, אז היה לחומרא?
לא, לא. המקרה של תחתיו ולא תחתיו, ואונס ורצון, זה מקרה של שני ספקות שהם דאורייתא.
אה, אוקיי.
יש שאלה, פעם התלבטתי, מה קורה אם יש לי ספק על דין מסוים, האם הוא דאורייתא או דין דרבנן? גם על הצד של הכולה הוא אסור. לא רק על הצד של החומרה הוא אסור, רק הוא אסור מדרבנן. שם ברור שאני לא יכול להקל. כי על שני הצדדים הוא אסור, כל השני זה דאורייתא דרבנן. אבל לגבי השאלה האם הוא מדאורייתא, שם אני כן יכול להקל, אם יש איזה השלכות כלשהן. תודה? טוב, אז בעצם מה שאני רוצה פה זה לעשות הבחנה, וזו נקודה מאוד חשובה שאני, אנשים לדעתי לא מודעים אליה, שיש הבדל בין ספק פוזיטיבי וספק נגטיבי, וכל ההבחנות בין ספק לספק ספקה, זה רק במקום של התפלגות לא ידועה, שהספק הוא נגטיבי. ואז מה אני עושה? אני סופר צדדים, לא הסתברויות, לא אחוזים. אני סופר צדדים. ובמקרה של ספק ספקה, יש לי ארבעה צדדים, אחד מתוכם לחומרה, שלושה לכולה. גם כאן יבוא הרשב"א ויאמר, יכול להיות שגם בצדדים אני יכול ללכת על פי הרוב, וזה עדיין דין רוב. זה לא רוב הסתברותי, זה רוב של צדדים. אבל עכשיו אני יכול גם להבין את מי שחולק על הרשב"א, זה כבר לא הכרחי. הוא יגיד לא, רוב של צדדים זה לא רוב, זה צריך כלל של ספק ספקה כדי להקל במצב כזה. כי מדיני רוב לא הייתי יודע להקל. תימוכים לעמדת הרשב"א, אני יכול להביא לכם מכל מה שראינו לגבי רובה דאיתא קמן. זוכרים את כל הדיון שעשינו לגבי רובה דאיתא קמן, שזה רוב חנויות, חתיכת בשר שיש רוב חנויות בעיר, ואמרתי שם, רב שמעון שקופ עצמו, אמר שם, למה בעצם הולכים אחרי הרוב? אני הרי ראיתי שזה בכלל לא רוב הסתברותי. שחנות אחת יכולה להיות עם המון חתיכות בשר. מבחינת ההסתברות, היא לא סיכוי של עשירית שהבשר בא מהחנות הזאת, אלא אולי אפילו 90%, כי רוב הבשר נמצא בחנות הזאת, זה סופר גדול, אוקיי? ובכל זאת, לפי רוב הפוסקים, הולכים על פי מספר החנויות. ולמה? בגלל שכמו שאומר רב שמעון שקופ, אני סופר צדדים. אני לא סופר הסתברויות. כמו שברוב בבית דין, זה היה מוטיבציה להגיד את זה, כמו שרוב בבית דין יש לי שלושה דיינים, שניים אמרו שאני פטור, אחד אמר שאני חייב, אז גם שם זה לא הסתברויות. אלא זה רוב צדדים, יש לי שני צדדים שאני פטור, וצד אחד שאני חייב, אז הולכים אחרי רוב הצדדים. אז זה רוב שהוא לא רוב הסתברותי, זה רוב שסופר צדדים ולא אחוזים. זה רוב שמוגדר על ספקות נגטיביים. אומר הרשב"א, בספק ספקה זה גם כך. נכון שאין פה רוב הסתברותי, אבל גם כאשר סופרים צדדים הולכים אחר הרוב. גם רוב צדדים זה דין רוב. ולכן אומר הרשב"א, ספק ספקה פועל מדין רוב. אז זה אפשרי. אני רק אומר שפה כבר גם יכול להיות, אני שאלתי איך אפשר לחלוק עליו, אבל יש פה 75%, ובהלכה הולכים אחר הרוב. אני אומר לא, 75% אין פה, יש פה רוב צדדים, לא רוב הסתברויות. יכול לבוא מישהו ולומר, רוב צדדים, מי אמר שהוא שייך לדיני רוב, צריך את החידוש של ספייק ספייקה, כדי לומר לי שגם רוב צדדים אפשר להקל. אבל מדיני רוב כשלעצמם, לא הייתי יכול ללמוד את זה, לכן צריך את החידוש של ספייק ספייקה. זה חידוש אחר, הוא לא פועל מדיני רוב. אגב, אחרי שהוא חודש, יכול שהוא גם פועל מדין רוב. זה החידוש, שגם רוב צדדים הוא רוב. אפשר גם להגיד את זה, לא משנה. אבל עדיין צריך את החידוש הזה. זה לא משהו שהייתי יודע, בלי שהיו מחדשים לי את הדין של ספק ספקה. עכשיו, יש כלל נוסף בדיני ספייק ספייקה, וזה השאלה של ספייק ספייקה מתהפך. כמה ראשונים, ובשך בכללי ספייק ספייקה מביא את זה, אומרים שהדין של ספייק ספייקה לכולה זה רק במצב שהספייק ספייקה מתהפך. ואם הוא לא מתהפך, אז לא. מה הכוונה מתהפך? כאשר אין סדר לספקות. זאת אומרת, יש לי ספק האם תחתיו או לא תחתיו, וספק האם באונס או ברצון. אני יכול להסתפק קודם האם היא תחתיו או לא תחתיו, כמו שסרטטתי כאן. כן? קודם האם תחתיו או לא תחתיו, ואחרי זה אני מסתפק האם זה היה באונס או ברצון. האם יכולתי להחליף את העניין? להסתפק קודם האם זה היה באונס או ברצון, על הצד שזה היה באונס, השאלה אם זה היה תחתיו או לא תחתיו, על הצד שזה היה ברצון, השאלה אם זה תחתיו או לא תחתיו. התשובה היא כן.
כן.
אני יכולתי לסרטט את או לעשות את הכיתובים על הגרף הזה באופן אחר. להגדיר פה את האונס, ופה את התחתיו, אוקיי? אין שום בעיה, הגרף היה מוגדר היטב, הייתי מגיע לאותם תוצאות. זה נקרא ספייק ספייק המתהפך. וכאשר הספייק ספייק המתהפך, אז הולכים לכולה. מאוד מזכיר את המושג אי-תלות. כאשר שתי הספקות בלתי תלויים, אז אני יכול להכפיל את ההסתברויות, וזאת התשובה הנכונה. אם יש תלות בין האירועים, אז אני לא יכול להכפיל את ההסתברויות כדי לדעת מה ההסתברות להתרחשות של שני האירועים. דיברנו על זה כשדיברנו על הסתברות מותנה, על מנחה אוזן על ידי שליח, כן, וכל מיני דברים כאלה. מה זה ספייק ספייק הלא מתהפך? ספייק ספייק הלא מתהפך, זה כאשר, נגיד, יש לי ספק, אני שחטתי בהמה. ואחרי השחיטה אני רואה שהסכין נפגמה. סכין פגומה. עכשיו יש לי ספק, האם הסכין נפגמה תוך כדי השחיטה או לפניה. אם זה לפניה, אז היא לא, אז היא לא, אז השחיטה פסולה. אבל אם השחיטה עצמה פגמה את הסכין, אז לא. אבל גם אם זה נפגם בשחיטה עצמה, השאלה באיזה שלב? האם היה רוב, כבר שחטתי את רוב הסימנים, ואז בעצם השחיטה קשרה מעיקר הדין, וזה נפגם בסוף השחיטה, או שזה נפגם כבר בהתחלת השחיטה? זה ספייק ספייקה, אבל פה הספייק ספייקה לא מתהפך. למה הוא לא מתהפך? בגלל שאם זה נפגם לפני השחיטה, אז אין מה לדון בספק האם רוב השחיטה כבר התבצע כשזה נפגם או שלא. זה נפגם לפני, אין מה להסתפק בספק השני. הספק השני יכול לעלות רק אחרי שמציתי את הראשון. אני מסתפק קודם כל האם זה קרה לפני השחיטה או במהלך השחיטה, ואם זה קרה במהלך השחיטה, השאלה מתי במהלך השחיטה, בהתחלה או בסוף. ואני לא יכול להסתפק האם זה קרה במהלך השחיטה בהתחלה או בסוף, ואחרי זה להסתפק האם בכלל זה היה במהלך השחיטה או לפני. יש סדר להפעלת הספקות. לכן במצב כזה, זה נקרא ספק ספייקה שלא מתהפך. ובספק ספייקה שלא מתהפך, יש ראשונים ופוסקים אחרונים שאומרים שפה הולכים לחומרה, לא לכולם. אין את הכולה של ספק ספייקה במצבים כאלה. רק כשזה מתהפך הולכים לכולם. למה לא? אז ההסבר הכי פשוט, למרות שהוא לא מדויק, אבל אני כבר לא אכנס לניואנסים האלה, ההסבר הכי פשוט זה כלל שהספק ספק המתהפך זה מינוח של הראשונים והאחרונים של המפרשים, לא מופיע בגמרא. אבל יש מונח שמופיע בגמרא עצמה, וזה שם ספק חד. מה הכוונה שם ספק חד? הרי לגבי הסכין, צריך להבין, יכולתי בכלל להסתפק, אולי זה ספק 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 ספקה. למה? ספק אם זה היה פגום לפני השחיטה, ספק אם זה קרה בשנייה הראשונה, אם לא אז אולי בשנייה השנייה, אם לא אז אולי בשנייה השלישית, ועד השנייה המאית, אני לא יודע כמה זמן שלקח לי לשחוט. ואז זה ספק 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 ספקה. למה אנחנו קוראים לזה, למה אנחנו מתעלמים מכל האפשרויות האלה? כי בסוף בסוף מה שחשוב זה בשאלה האם זה היה פגום כששחטתי את רוב הסימנים הראשונים, או שזה נפגם רק אחרי זה. אם זה היה פגום קודם, אז או לפני השחיטה, או במהלך השחיטה, זה לא מעניין. בשורה התחתונה, אם זה היה פגום עוד לפני שגמרתי את רוב הסימנים, השחיטה נפסלה. עכשיו, זה יכול לקרות בהרבה אפשרויות. או שזה היה פגום כבר בכלל מראש, או שזה נפגם בשנייה הראשונה, השלישית, הרביעית, זה לא מעניין. מבחינת הצדדים שיש כאן, זה או שזה קרה לפני ששחטתי את רוב הסימנים, או אחרי. וזה שיש הרבה אפשרויות שזה קרה לפני שחיטת רוב הסימנים, אז מה? בסוף בסוף יש לי רק שתי אפשרויות. ולכן שם ספק חד. זה לא, כשאני אומר שהסכין הייתה פגומה לפני השחיטה, או כשאני אומר שהייתה פגומה בשנייה, נפגמה בשנייה הראשונה של השחיטה, זה בשני המקרים אני בעצם אומר שהסכין הייתה פגומה בעת השחיטה, ולכן השחיטה נפסלה. אני אומר את אותו דבר, מסיבות מציאותיות שונות. הפסול הדיני הוא אותו פסול. הוא פסול של סכין פגומה שבה שחטתי. במציאות זה היה יכול לקרות בהרבה רגעים. אז מה? בשורה התחתונה, איזה צדדים יש לי? או שזה היה פגום ברוב השחיטה הראשונה, או שזה לא היה פגום ברוב השחיטה הראשונה. זהו, אז יש לי ספק ששני צדדים, לא יותר. אתם שמים לב שאני פה סופר צדדים, בדיוק מה שאמרתי קודם. אני לא יודע מה ההסתברות שזה קרה בכל רגע, אין לי פה התפלגות, זה ספק נגטיבי. ספק נגטיבי, ולכן זה מה שנקרא שם ספק חד. בסופו של דבר יש לי רק ספק אחד. זה לא שני ספקות, אני תמיד יכול להגיד, נגיד, האם היא נאנסה, או שהיא נבעלה ברצון. גם אם היא נאנסה, אולי נאנסה על ידי ראובן, אולי נאנסה על ידי שמעון, אולי נאנסה על ידי לוי. יש לי המון ספקות, נכון? לא, אין לי המון ספקות, כי מה אכפת לי על ידי מי היא נאנסה? כל עוד היא נאנסה, היא מותרת לי. אז שם ספק חד הוא. אותו דבר פה. נכון שיש הרבה אפשרויות מתי הסכין נפגם. וכל עוד הסכין היה פגום לפני ששחטתי את רוב הסימנים, אז השחיטה נפסלה, מה אכפת לי באיזה רגע הוא נפגם? זה מה שנקרא שם ספק חד הוא. ובדרך כלל, קושרים את הדין של ספק ספקה לדין של שם ספק חד הוא. בעצם, בסדר, הדין של ספק ספקה מתהפך. אם הספק ספקה לא מתהפך, זה בעצם אומר ששם הספק אחד. בעצם אתה מסתפק רק בדבר אחד. מתי נפגמה הסכין? זה הכל. בספק שכן מתהפך, בו ספק תחתיו ולא תחתיו, ספק בו נספק ברצון, זה באמת שני ספקות שונים. זה לא שם ספק אחד. שני ספקות שונים. ולכן, במקום כזה, לא שם ספק אחד, ולכן זה ספק ספק, אבל הולכים לכולה. אני קשה לי לקרוא את ההודעות תוך כדי הדיבור, אז אפשר אחרי זה בשאלות אולי לדבר על זה. אז קושרים, מקובל לקשור את הדין של ספק ספק המתהפך לשם ספק חד. עכשיו, האמת היא שקשה מאוד לקשור את זה ככה, לפחות לחלק מהשיטות. יש חלק מהשיטות שדרישה להתהפכות אין. גם ספק ספק לא מתהפך, הולכים לכולה. זה מחלוקת בראשונים ובפוסקים. אבל שם ספק חד זה כלל שמופיע בגמרא, על זה לא חולקים. אבל לשיטות שבספק ספק לא צריך התהפכות, ברור שהם צריכים לעשות חילוק בין ספק ספק המתהפך לא מתהפך לבין שם ספק חד. כי שם ספק חד הם יודעו שזה לא ספק ספק, אבל ספק ספק לא מתהפך הם אומרים שזה כן ספק ספק. ואז הזהות הזאת שעשיתי קודם בשני העקרונות האלה חייבת ליפול. עכשיו איך זה קורה? זה סיפור מאוד עדין. יש מאמר של הרב שלמה לוי מהגוש, מי שרוצה אני יכול לשלוח לכם לינק, אבל לזה אני לא אכנס כאן, זה כבר ניואנס שהוא מעבר לנושא שלנו. עכשיו אני רוצה לחזור לנושא המטבעות שאותם אני מפיל. זוכרים, אני הבאתי דוגמה, נגיד שאני מטיל שתי מטבעות עוגנות. אני יודע ששתיהן עוגנות לצורך הדיון, 50-50, ואם שתיהן פעלי, אז משהו, לא יודע, נשבעתי, אז יש איזה איסור, אוקיי? עכשיו, אבל האיסור קיים, רגע, לא, לא, האיסור קיים רק אם הראשון הוא עץ והשני הוא פעלי, לא אם שניהם פעלי, רק אם הראשון הוא עץ והשני הוא פעלי, רק אז האיסור קיים. עכשיו פה תראו, אם על המטבעות יש צבע, נגיד הראשונה היא אדומה והשנייה היא ירוקה, המטבע, ואני אומר אם הראשונה היא עץ והשנייה היא פעלי, רגע, איך זה הולך שם? לא. אם הראשונה היא עץ, ובשנייה יצא פלי, אז יש איסור. בסדר? אם האדומה היא עץ, ובירוקה יצא פלי, אז יש איסור. לא, לא טוב, לא באדומה ובירוקה. ניסוחים פה מאוד עדינים, בסטטיסטיקה מאוד חשוב הניסוח. אם הירוקה, אם הראשונה יצא עץ והשנייה יצא פלי, אז יש איסור. כשהראשונה היא תמיד האדומה, והשנייה היא הירוקה. בסדר? עכשיו, אם בראשונה יצא פלי, אז אין מה להסתפק על הירוקה, נכון? ושרק אם בראשונה יצא עץ, אז אם בשנייה יצא פלי, אז יש איסור. אבל אם בראשונה יצא פלי, אז אין מה להסתפק. אתם מבינים שפה אין עץ בינארי. העץ הבינארי בנוי עם שני ענפים, אבל השניים הבאים נמצאים רק תחת אחד מהם, לא תחת השני. זה ספק ספק, לא מתהפך. נכון, אם אני מגדיר ראשון ושני, ויש להם צבע שונה. אוקיי? אז לכן, גם בעולם של ההסתברות, יכול להיות מצב של ספייק ספייקה לא מתהפך. אגב, באמת במצב כזה, גם ההסתברויות הן לא 25, אפילו אם אני אגיד שהמטבע היא הוגנת, ההסתברויות זה לא 25% ו-75%. כי על הצד שיצא עץ זה 50%, על הצד שיצא פלי, אז זה מתפלג. אז למטה יש רק 3 קצוות, לא 4 קצוות. נגיד, אם יצא לי בסוף, אם התוצאה הסופית היא פלי, אז אני מרוויח בהגרלה. אם התוצאה היא עץ, אז אני לא מרוויח בהגרלה. מה הסיכוי שלי להרוויח בהגרלה? שליש, לא רבע. כי על הצד שיצא פלי בהתחלה, אני מטיל עוד פעם, זאת לא התוצאה הסופית. ורק אם יצא עוד פעם פלי, רק אז התוצאה היא פלי. אז יש לי בעצם 3 אפשרויות. פלי, עץ ועץ. אוקיי? אז יכול להיות פה משחקים גם במקום שהספק הוא נגטיבי, וגם במקום שהספק הוא פוזיטיבי, ההתהפכות של הספק, בעצם זה במילים אחרות לדבר על מבנה העץ. מבנה העץ צריך להיות כמו שתיארתי לכם קודם. כל ענף מתפצל לשניים ולא משנה הסדר. אם הסדר הוא משנה, אז לפחות לפי חלק מהשיטות, אז אנחנו לא מפעילים את הכלל של ספייק ספייקה לכולם. כי זה בעצם לא ספייק ספייקה, זה במובן המהותי זה ספק אחד. עכשיו שוב, אם באמת יש פה ספק פוזיטיבי, אז גם אם זה שליש מול שני שליש, עדיין אני הולך אחר הרוב, כי זה בכלל לא קשור לדיני ספייק ספייקה מול ספק אחד, אלא אני עושה את החישוב ההסתברותי והולך אחר הרוב. אבל אם זה ספק נגטיבי, אז יש לי 3 אפשרויות, שמתוכן רק אחת היא מתאימה לי ושתיים לא, אז הסיכוי הוא שליש. לא, סליחה, אז אין סיכוי שליש, אבל יש אפשרות אחת מול שתיים אחרות, ויש רוב צדדים נגד. כאן אני הולך עם דיני ספקות, ולא עם דיני הסתברויות, לא עם דיני רוב. אז זה יהיה תלוי בשאלה אם הספק הוא ספק פוזיטיבי, או ספק נגטיבי. יש ההתהפכות בדיני ספק ספקה, היא משהו שמקביל לאי תלות בהסתברות. רק שההסתברות מדברת על ספקות פוזיטיביים. אני יודע מה הסיכוי של האירוע הזה, אני יודע מה הסיכוי של האירוע הזה. אם הם בלתי תלויים, אני מכפיל את ההסתברויות. אם הם תלויים, אני לא יכול להכפיל את ההסתברויות. יש הסתברות מותנה, אוקיי? בספק וספק ספקה מדובר על ספקות נגטיביים, לא פוזיטיביים. ברגע שספקות נגטיביים, אז אין מה להכפיל הסתברויות. אבל שם העיקרון המקביל הוא התהפכות. אם הספק ספקה מתהפך, אז זה כמו להכפיל הסתברויות. אז זה אומר שיש אי תלות בין שני הספקות. אז זה כמו להכפיל הסתברויות, למרות שאין לי פה הסתברויות. זה כמו להכפיל הסתברויות, זה כאילו שיצא רבע, ואני יכול לסמוך על זה. אם הספק ספקה לא מתהפך, אני לא יכול להכפיל הסתברויות, ולכן בעצם אני לא יכול לסמוך על זה. ברגע שאני לא מכפיל הסתברויות, אז מי אמר לי שזה יוצא רבע, אולי זה יצא 60% או 56%, כמו שראינו קודם. אז לכן אני לא יכול לסמוך על זה. אז ההתהפכות היא המקבילה לאי תלות בהסתברות. ההתהפכות בספקות היא המקבילה לאי תלות בהסתברות. ופה אני מסיים את הסדרה הזאת. זהו, אם יש שאלות או הערות, אז בבקשה.
למרות שבנגטיבי, בגלל שאין את ההסתברויות באמת, אז השיקול עובר לעניין של הצדדים?
כן, אבל גם הצדדים, כמו שאני באי תלות, אני מכפיל הסתברויות, נגיד יש לי 50-50 באונס או ברצון, 50-50 תחתיו או לא תחתיו, ונגיד שהייתה הסתברויות פוזיטיביות, אוקיי? אז בעצם אני מכפיל את ההסתברויות, ויש לי 25% שהיא אסורה, לכן מותר לי להמשיך לחיות איתה. כי זה רק 25%. אוקיי? אבל זה הכל רק אם יש אי תלות בין תחתה ולא תחתה ואונס ורצון. אם הייתה תלות, אז אני לא יכול לדעת שזה 25%. עכשיו בוא נעבור למצב של ספק נגטיבי. אם זה ספק נגטיבי, אין מה להכפיל הסתברויות, כי אין לי הסתברויות, אני לא יודע מה הסתברויות. אבל שם אני משתמש בכלל האם זה מתהפך. אם זה מתהפך, אז זה כאילו להכפיל הסתברויות, ואז אני יכול ללכת אחרי רוב הצדדים. אם זה לא מתהפך, אז אני לא מכפיל הסתברויות של צדדים. לא את ההסתברויות האמיתיות. אז אני לא יכול להתייחס לזה כמיעוט צדדים, ולכן לא חל הדין של ספק ספקה. זאת אומרת, זה מקביל למכפלת הסתברויות, במקרה של הסתברויות של ספקות פוזיטיביים.
כן.
הרב, שאלתי בצ'אט, מה קורה אם לעניין האחד ספק ההוא, אם יש לנו שני ספקות של אותו צד, אבל לשניהם משמעותיים, כמו לדוגמה אישה שהייתה שבויה פעמיים, ואז אתה יכול לומר אולי נבלה פה, אולי נבלה פה.
זה לא שם ספק חד, בגלל שהאיסור של השבויה על השבי הראשון הוא איסור אחר מהשבי השני. זה שזה אותו איסור זה נכון, אבל זה אותו שם איסור, אבל זה איסור אחר. בסכין, זה שהיא פגומה, זה אוסר את השחיטה, לא משנה למה היא נפגמה. זה אוסר את השחיטה מאותה סיבה.
רגע, אם אני עובר שנייה למקרה של הסכין, נגיד הסכין נפלה.
קודם שהיא נפגמה תוך כדי השחיטה. האיסור על הבהמה, בסוף בסוף זה בגלל שהיא נשחטה בסכין פגומה. מה אכפת לי למה נפגמה הסכין? זה לא סיבות שונות לאיסור, זה סיבות שונות לזה שהסכין פגומה. אבל זה שהסכין פגומה, אז הסכין הזאת הייתה פגומה, ולכן זה אסור. בשבי, זה שתי סיבות שונות לאיסור, למרות שזה אותו שם איסור. או שהשבי הראשון היא נאנסה, או ש... לא נאנסה את זה לכהן, או נבלה ברצון, לא משנה. או שבשבי השני היא נאנסה. זה שתי סיבות שונות לאסור. השם של האיסור הוא אותו איסור. אבל זה שתי סיבות שונות לאסור. אם יש לי שתי חתיכות חזיר שונות בתוך התערובת, זה נקרא לזה ספק ספקה, כי החזיר הזה זה שם איסור אחר מאשר החזיר ההוא, זה אותו שם איסור כמו החזיר ההוא. זה לא, יש פה שתי חתיכות חזיר שונות, לכל אחת מהן אני צריך לחשוש בנפרד. לא משנה שבשניהם זה איסור חזיר.
כן, לא, נראה לי שהייתי צריך לחשוב על דוגמה אולי ליתר, לא לאיסור, אבל אני אחשוב על זה. ורציתי רק להעיר, כתבתי מקודם בצ'אט, אבל נשלח לי באמצע לגבי המחשבות תורדניות, שרב שלנו סיפר לנו בישיבה על תלמיד שלו שסבל מזה, והוא הראה לנו פעם שאלה שהוא שאל אותו, שהוא התפלל את הפסוק, כי הכל נתנו לך, כי הכל שלך והכל נתנו לך, מידך נתנו לך, והוא חשש שהוא הקדיש את כל חפציו לשמיים, והוא... פנה לרב בתסכול והוא לא יודע מה לעשות עליי.
מקרה קלאסי של אובססיה, כן. או מקרה של יראת שמיים, אם זה היה הרב מבריסק. אבל זה, אם זה לא בא לו מהבטן, אלא מהראש.
אז הרב סיפר לנו שמההיכרות איתו, הוא אמר לו, כאילו זה בסדר, הוא נתן את זה כדוגמה דווקא לכן, לאובססיות של חששות כאלה. גם עם קריאת שמע, אני מכיר הרבה אנשים שיש להם את זה, ש... אם כיוונו בפסוק הראשון או לא כיוונו, וחוזרים וחוזרים וחוזרים.
ושוב, אני אומר עוד פעם, חוזרים וחוזרים וחוזרים בגלל שיש להם חשש אמיתי, או זה בא מהבטן או מהראש. אם הם חוזרים וחוזרים וחוזרים, זה עדיין יכול להיות יראת שמיים. לכן אני אומר, ההתנהגות כשלעצמה, זה לא בהכרח מעיד על אובססיביות. אחת האינדיקציות זה אם הם חיים עם זה בשלום. זה בא מהבטן או מהראש. זה הבדל עדין, אבל יש הבדל לדעתי.
כן, צריך להיות ערני לזה, כן.
עוד מישהו?
הרב, זה שספק אז דאורייתא לפי הרמב"ם, זה הספק, לא לפי הרמב"ם, סליחה, שהספק הוא דאורייתא, אני צריך ללכת גם לפי הספק. זה מקור סברתי, או שזה מקור אחר?
מה, מאיפה יודעים שספק הדאורייתא לחומרה?
כן, זה שהספק דאורייתא לחומרה, שהתורה חייבה אותי גם בספק.
לא, זה מסברה, אין לזה מקור. אם היה לזה מקור, אז הרמב״ם לא היה אומר שזה דין דרבנן.
תודה רבה.
אוקיי, אז להתראות, אני אשלח הודעה כבר לגבי הסדרה הבאה, מה יהיה הנושא בוואטסאפ.
תודה רבה.
תודה טוב, שבת שלום.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה.